בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. מרד החשמונאים ויהודה המכבי. כל ילד בגן יכול לדקלם לכם על ניצחונם של המעטים את הרבים בתקופת אנטיוכוס הרשע, כרקע לציון חג החנוכה. אבל מי עם המכבים? מה בכלל הוביל לפרוץ המרד? ולמה ואיך בכלל? הנרטיב של כל הקרב הזה הצליח להשתרש בצורה כל כך דומיננטית בציבור בישראל, ממש עכשיו, בשנת 2022. מי שיעזור לנו להבין את כל הנקודות האלה ועוד הרבה יותר מכך, הוא דוקטור אבנר עקר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה. שלום אבנר.
שלום שי.
אז באמת אנחנו ככה בפודקאסט מיוחד לקראת חג החנוכה, וננסה אולי ככה באמת לפתיחה להבין את העניין הזה של איך הנרטיב של המכבים השתרש עד כדי כך בחיינו. אנחנו מדברים פה באמת על סיפור שמגילי הגן ילדים יודעים לדקלם אותו, ויש כל כך הרבה שירים בהקשר התרבותי של חנוכה, שלא נדבר על כל העניינים של מועדוני ספורט שמתקשרים לסיפור הזה של חנוכה והמכבים. איך זה קרה?
קודם כל, אני לשאול אותך, איך כותבים מכבים?
תחינכו שמכבי זה עם כף, מה זאת אומרת?
אז אני רוצה לספר שבעצם אנחנו לא יודעים איך לכתוב מכבים.
מה זאת אומרת לא יודעים? לא יודעים?
לא יודעים. כי המכבים שלנו שנלחמו נגד היוונים, השם שלהם משתמר רק ביוונית. אז אנחנו יכולים לכתוב אותו בעברית, בקוף ובחף, ובשני המקרים נהיה צודקים לחלוטין.
כמו טורקיה.
כמו טורקיה, נכון.
אוקיי.
יש כאלה שאומרים שמכבים בחף, זה מי כמוך באלים אדוני. יש כאלה שאומרים שמכבים זה בקוף, כמו מכבת, יען כי המכבים היו פטישים. אז אפשר ללכת לכאן, לכאן. בכל מקרה, בעברית העתיקה לא ישתמר לנו השם שלהם.
אז זה מבחינה שבכלל להבין מי הם המכבים, במובן הכי בסיסי של איך קוראים להם, ולמה השתרש השם מהבחינה גם של החף וגם של הקוף, אנחנו מקבלים את שתי הצורות, באמת כל אחד שהחליט מה הוא מעדיף. מבחינת הנרטיב, איך זה באמת נהיה כזה פאטוס לאומי, באתוס שלנו כמדינת ישראל?
אז באמת, כמובן שהסיפור של המכבים כמחוללי חירות והגמוניה יהודית בארץ ישראל הוא מרכזי לציונות. נכון, אנחנו מכירים אצל צ'רניחובסקי שכותב שיר מאוד מפוקח, כן, אומרים ישנה ארץ, כן, הוא עדיין כותב שם ישראל, כל ישראל קדושים ואתה המכבי, כן, אז זה הרוח שאיתם עובדים הדברים. אז מהבחינה הזאת, הסיפור הזה הפך להיות מאוד פופולרי בתחילת הציונות וממשיך איתנו עד עכשיו. מעבר לזה, יש סיבות אחרות, שמעבר לנרטיב הציוני, שהחג הזה חשוב לנו, והמכבים
מרכזיים. שזה ממש משרת את הנרטיב הציוני.
זה לגמרי שם, וחלק מהסיבות שזה משרת את הנרטיב הציוני, כי זה גם לא שקר מוחלט. אומנם אפשר לדבר על המגבלות של השלטון החשמונאי בארץ ישראל, ועל תקופת הזמן שלו, קצרה או ארוכה, אבל זה שהושגה כאן איזושהי שליטה מירושלים על יתר הארץ, היא מוסכמת על ידי כל. מעבר לסיפור שלנו כאן בישראל, כן? לחנוכה עצמו הוא חשוב לכולם, אנחנו בתקופה חשוכה בשנה, שבה הימים מתקצרים, וחג של אור הוא חג שמאוד חשוב לנו. וזה אגב האספקט שחזל הדגישו, והם די השכיחו את הסיפור החשמונאי, והמילה מכבים בכלל לא מופיעה אצל חזל, והתמקדו על עניין האור. יש חוקרים שניסו גם לומר שהחג הזה תופס את המקום של חגי אור אחרים שקורים בתקופה הזאת.
אם זה חג המולד... ואם זה באמת כל העניין הזה של האורות והתקופת החורף, האור שמאיר את החושך.
ממש כך, אבל לא מצאו אף פעם איזשהו קישור של ממש איזה קיים. בשביל יהדות התפוצות, זה חשוב בתור החג שעומד מול קריסמס, כל הילדים יוצאים לחופש וחוגגים את הקריסמס, הילדים היהודים יוצאים לחופש וחוגגים את החנוכה, מקבלים מתנות אולי כל יום וכל זה. זאת אומרת, יש כאן גם עניין של זהות שהוא מאוד חשוב, והוא גם מאוד מאוד קשור לתהליכים שקרו בארץ ישראל בתקופה של החשמונאים ובמאה השנייה לפני הספירה, שהייתה בדיוק תקופה של הבניית זהות, של הבנה איך להתמודד עם תרבויות חדשות שצמחו כאן סביב.
זאת אומרת שהסיפור הזה של החג והנרטיב של החשמונאים, של המרד, של המכבים, פשוט ענה על מספר או עונה, על מספר צרכים, גם ברמה הלאומית של ארץ ישראל, וגם באמת ברמה היהודית.
ממש ככה, וכשהוא לא עונה, אז מצטרף לחנוכה הסיפור של התאורה, ומי לא רוצה לחגוג אור.
הנרטיב של המכבים וכל המרד מתקשר לאנטיוכוס, לסיפור של אנטיוכוס. אבל אולי לפני שנדבר על אותו אנטיוכוס הרשע, נבין מה קדם לו. כי כן, יש פה איזושהי היסטוריה, איזושהי אקספוזיציה שכדאי שנבין אותה לפני שנרד לרזולוציה של המרד עצמו.
האקספוזיציה הזאת היא הכרחית בשביל להבין את התקופה עצמה. כן, כי כשמגיעים למרד, אז אכן עולה איזשהו גוף ונלחם, ויש מריבה תוך יהודית וכן הלאה, אבל זה לא נולד יש מאין. תחילה הדברים לא היו כאלה נוראים. בעצם היהודים והסלבקים, זו הממלכה היוונית ששלטה כאן, מבין היורשים של אלכסנדר הגדול, הסתדרו לא רע בהתחלה.
שזה נשמע ממש מפתיע כשאנחנו מכירים את הסיפור של המרד. אז מה זה אומר, הסתדרו לא רע?
מה שקורה זה שכל המזרח, אחרי שאלכסנדר הגדול מת, במאה הרביעית לפני הספירה, התחלק בין היורשים שלו, וכאן, באזור שלנו, אנחנו נפלנו תחת הממלכה התלמית, ששלטה במצרים, ובכל האזור שלנו, של סוריה וחוף הלבנוני, והסלבקים, ששלטו מצפון, בעצם בכל דבר, מאסיה הקטנה ועד להודו, ראו בחלק הזה כמשהו ששייך לממלכה שלהם. והם יצאו לסדרה של מלחמות בין המאה הרביעית לפני הספירה למאה השנייה לפני הספירה, על המקום הזה, ובסוף בסוף, הכובש הגדול של השושלת הסלבקית, אנטיוכוס השלישי, שלקח לעצמו גם את השם הגדול.
שהוא לא אנטיוכוס הרשע.
הוא לא אנטיוכוס
אנחנו
הרשע.
אנחנו עושים פה הפרדה רגע על המאזינות והמאזינים, אנחנו נסביר. אנחנו כרגע מדברים על האבא של אנטיוכוס הרשע.
ממש כך, האבא של אנטיוכוס הרשע, בסופו של דבר, בשנת 200, מביס את הכוחות התלמיים בקרב בבניאס, וממשיך וכובש את יתר ארץ ישראל. או כמו שהוא קרא לה, קוילה סוריה ופיניקיה. במהלך הכיבוש הזה יש אוכלוסיות מקומיות שתומכות בו, נותנות אוכל לחיילים שלו, פותחות את השערים של הערים וכן הלאה, ובתמורה לזה, לתמיכה הזאת, הוא נותן זכויות לקהילות בכל האזור.
Give and take שכזה.
ממש כך, ממש כך, וזו הייתה השיטה שלו גם במקומות אחרים באימפריה שהוא בנה. ההבדל בין היהודים לבין האוכלוסיות האחרות כאן, שגם קיבלו פריבילגיות, הוא שהיהודים גם כתבו על זה משהו.
העניין של התיעוד. לאו דווקא שהייתה איזו ייחודיות בקשר וביחסים בין הכובש לעם הנכבש כאן בישראל, אלא שפשוט העם בישראל ידע לתעד.
ממש כך, ממש כך. ואנחנו בעצם בכתבים של יוסף בן מתתיהו מקבלים סיפור, או בעצם מכתב מהמלך עצמו, כן, מהמלך אנטיוכוס, שאומר שבגלל שהיהודים גילו התלהבות כלפיו, הוא מרשה להם לנהל בעצמם את העיר שלהם, את ירושלים, ונותן הקלות במיסים לכהנים ולאנשים שקשורים להנהלה של המקדש, ומרשה להם לנהל את העיר לפי החוקי האבות שלהם, אולי לפי איזושהי פרשנות של אותו זמן לחוקי התורה. יש גם שם איזה חלק שאומר שאסור להכניס אוכל לא כשר לירושלים, כן, ודברים שכאלה. כמובן שאנחנו לא יודעים כמה מתוך זה עבר את העריכה של הסופר היהודי לקבל מה שהוא רצה שיהיה לעומת מה שבאמת היה, אבל ברור שהיחסים היו טובים. עד כדי כך שכשמגיעים לספר מכבים ב' ומתחילים אחרי המוות של אנטיוכוס השלישי, אז מספר לנו הכותב, כן, שהעיר יושבת במלוא השלום, והחוקים נשמרים על הצד הטוב ביותר.
מעין סטטוס קוו שיודעים לשמר.
ממש כך.
לא ייחודי בהכרח לארץ ישראל ולתושבים, אלא עוד פעם, אנחנו מתעדים את זה.
ממש ככה.
אז אנחנו באמת מדברים כאן על העניין הזה של יחסים מאוד מאוד טובים בין שני הצדדים. עכשיו, אנחנו מחכים לשמוע מתי ואיך הדברים התחילו להשתבש, כי אנחנו לא באנו לשמוע כאן על היחסים הטובים. אנחנו רוצים לשמוע על המרד. אז איפה יש איזושהי נקודה שאפשר להצביע עליה, שהיא נקודת השבר?
אז כאן אנחנו באמת מגיעים לסיפור בספר מכבים ב', ולפיו זוהי נקודת השבר. וחשוב להגיד, אנחנו מכירים את הסיפור של המכבים מספרי מכבים א' וב', יש גם עד ה' למען האמת, אבל הם פחות היסטוריים, ומיוספוס. הנקודה שמצביעה עליה הטקסט הזה של מכבים ב' היא איזשהו זמן בשלטונו של סלאוקוס הרביעי. סלאוקוס הרביעי הוא בן של אנטיוכוס השלישי, אנטיוכוס השלישי מת. אגב, בזמן שהוא מנסה לבזוז מקדש, סלאוקוס הרביעי עולה, אחיו אנטיוכוס הרביעי, אנטיוכוס הרשע, נמצא בינתיים כשבוי ברומא, והבן, סלאוקוס הרביעי, נאלץ להתמודד עם חובות שאבא שלו משאיר לו. בשנה האחרונה לחייו של אנטיוכוס השלישי, הוא די ירד מגדולתו, הפסיד בסדרה של קרבות ומלחמות כנגד רומא עצמה, והיה חייב לשלם לרומא במשך 12 שנה 1,000 טלנטים מדי שנה, 12,000 טלנטים של כסף, זה כמה עשרות מיליוני דולרים לשנה, אם אני הבנתי נכון את התמורה.
מדהים שאפשר בכלל לעשות את האמרה הזאת לימינו.
כן, ממש, פשוט לשמחתנו מדובר על הערך של כסף, לא של המתכת, ואז היום יש ערך למתכת.
הרבה יותר פשוט לעשות את העניין הזה. אז אנחנו חוזרים באמת למה שהתגלגל. אז אנטיוכוס השלישי היה בחובות אל מול הרומאים, ואז מה קרה?
הוא מת, בזמן שהוא גם ניסה להשלים אולי את החובות האלה מביזה של מקדשים במרחב שלו, ועלה הבן שלו, וגם הוא היה במצוקה כלכלית לא קטנה. מספר לנו אז בשלב הזה, ספר מכבים ב', שבירושלים יש אדם שאחראי על השוק, מה שקוראים לו אגורנומוס, שקוראים לו שמעון, שיש לו ריב עם הכהן הגדול, שקוראים לו חוניו. ושמעון מחליט להלשין למלך, דרך האחראי על האזור וכן הלאה, אבל בסופו של דבר למלך, כן? על זה שבמקדש בירושלים יש הרבה מאוד כספים לא מנוצלים, שבעצם אמורים להגיע בדרך כזאת לאחרת למלך, או יכולים להגיע בדרך כזאת. ואז הספר הזה, שהוא מלא בתיאורי ניסים, והוא מאוד מאוד דרמטי, מספר שהמלך מינה אדם, מלך סלאוקוס הרביעי, בשם הליודורוס, שהיה יד ימינו, להגיע לירושלים ולקחת את הכספים האלה לממלכה. הליודורוס, שוב, לפי המסופר בספר מכבים ב', פרק ג', מגיע למקדש, מתחיל בעבודת השוד, הוא מגיע עם מכתב מהמלך ביד, ממש ככה, הפקודה של המלך ביד שלו, כך כתוב בספר, ומתחיל לאסוף את הכסף, ופתאום מגיע פרש, לבוש בשריון זהב, ומכה בו, זאת אומרת, הסוס נותן לו בעיטה עם הטלפיים הקדמיות שלו, ואז שני נערים לבושים יפה עם שוטים או עם עלות מגיעים ומכים את הליודורוס, כאילו האל עושה כאן איזושהי התגלות ומכה בהליודורוס. בזמן הזה העם והכהן הגדול נלחצים מזה ששליח המלך הולך למות מול העיניים שלהם, והם יואשמו בזה, אז חוניו מתפלל לאלוהים שיעזוב את הליודורוס בשקט, וכשהליודורוס מרוב המכות שהוא חוטף צועק שהוא מאמין באלוהים, אז
שליח
מפסיקה
האל מפסיק את העניין הזה.
כן, מפסיקה ההתעללות. והוא עם הזנב בין הרגליים חוזר למלך שלו ואומר עם החבר'ה האלה לא צריך להתעסק. ואיזה בעצם החיכוך הראשון שאנחנו רואים שהוא גם הולך לכמה כיוונים. גם חיכוך פנים יהודי בירושלים עצמה עם איזושהי סיעה שהיא יותר קרובה למלך לעומת סיעה אחרת שרחוקה יותר ממנו. שזה כמובן יהיה אחר כך בין יהודים ומתייבנים או שמרנים ומתייבנים מאוד קריטי. וגם התערבות שלילית, מלכותית, זאת אומרת, איזושהי לקיחה של פריבילגיות.
שניתנו מלכתחילה ביחסים שבין הכובש לעם שכבר נמצא כאן. טוב, זה נשמע קולנועי לחלוטין, כל התיאור הזה, וגם נשמע אולי מופרך לחלוטין. מה זאת אומרת, שליח האל? יש לנו תיעוד שמאשרר את כל הסיפור הזה?
זהו, אז באמת הרבה מאוד שנים רוב החוקרים הסכימו איתך, דני שוורץ מהעברית קרא לזה אגדה מרחפת, וקרה מקרה שבתחילת שנות ה-2000 צצה במרשה, עיר שחרבה במאה השנייה לפני הספירה, כתובת שעליה יש מכתב מהמלך סלאוקוס הרביעי, שבעצם נכתבת להליודורוס. כן, המלך סלאוקוס הרביעי פונה להליודורוס ומבקש ממנו למנות אדם בשם אולימפיאדורוס להיות אחראי על המקדשים בכל האזור. כן, ממש ככה. והוא אומר, בגלל שיש את זה במקומות אחרים ואין את זה כאן, אנחנו רוצים למנות את האיש הזה. ובמקביל, חשוב לציין שהוא ממנה אותו על כל המקדשים באזור, לא רק על המקדש בירושלים, והכתובת הזאת בעצם נמצאה במרשה, ובעוד עותק נוסף, בביבלוס, גבל, שבלבנון. אז זה משהו שמכסה את כל האזור, וזה מאוד מתאים לזה שהמלך מבין שיש לו כאן אפשרות לשים ידיים על, על ענייני מקדשים, על כספי מקדשים, ושהמקום הזה קצת יצא מפוקוס, והוא יכול באמת להביא את האדם. אז הכתובת והטקסט באיזשהו מקום משלימים אחד את השני, כשאחד נותן את הצד האדמיניסטרטיבי, הגרעין האדמיניסטרטיבי שמאחורי...
ההסמכה לצורך הסיפור של באמת לגבות את הכספים, לגבות, כן? לבזוז את כספי המקדשים, לאו דווקא בישראל, והעניין האחר שהוא...
נקודת מבט היהודית, שבעצם אם הסלבקים עושים כאן איזשהו צד מדיני או משהו כזה, מבחינת היהודים זה אסון נורא, ובאים ותוקפים את האוטונומיה שלהם. אנחנו לא יודעים למשל אם השכנים במרשה קיבלו את הדבר הזה, יכול להיות שהם קיבלו את זה כדבר רגיל לגמרי. בכל מקרה אנחנו מכירים בערך 10 מקרים אצל הסלבקים של ביזת מקדשים.
בואו נעשה שנייה סדר. אנחנו התחלנו כשהכל היה טוב, היהודים הסתדרו עם הכובשים, ולאחר מכן אנחנו דיברנו על אנטיוכוס השלישי, אביו של אנטיוכוס הרשע, שלאחר שהפסיד במלחמה מול הרומאים, נכנס לחובות, המון דרישות כספיות שעברו לבנו סלאוקוס, והוא התחיל את הסיפור של בזיזת המקדשים, ואנחנו מגיעים לנקודה שבה סלאוקוס כבר לא נמצא איתנו. שזה בעצם הסיפור שגם מביא לעלייתו של אנטיוכוס הרביעי, אנטיוכוס הרשע.
נכון.
מה זו הנקודה הזו?
אוקיי, קודם כל, סלאוקוס הרביעי מת, בעצם הוא נרצח, הליודורוס רוצח אותו, אותו הליודורוס של הכתובת, אותו הליודורוס של מקבים ב', אותו הליודורוס מנסה להחזיק את השלטון לקצת זמן, אבל באמת במהרה עולה אחיו של סלאוקוס הרביעי, שזה אנטיוכוס הרביעי, שנקרא גם אפיפנס, זאת אומרת הנגלה, אנחנו מכירים אותו כמובן בתור אנטיוכוס הרשע. אנטיוכוס רוצה להחזיר עטרה ליושנה. הוא בעצם יוצא בשביל לחבר מחדש את האימפריה של אבא שלו. במקומות מסוימים הוא מצליח, במקומות אחרים פחות, במקום שבו הוא פחות מצליח זה כשהוא יוצא פעמיים לנסות לכבוש את מצרים, אחת הפעמים האלה הוא פוגש שם את הנציג של רומא עצמה, שיש לה איזושהי ברית שם עם המצרים, היא אזור השפעה. מצייר עיגול סביב אנטיוכוס הרביעי בחול. הוא אומר לו, אתה לא יוצא מהעיגול הזה עד שאתה לא מסכים לסגת עם הצבא שלך.
זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על איזושהי סיטואציה, שהעם היושב בישראל פשוט היה קלף מיקוח במסגרת של היחסים הלא טובים בין הרומאים ליוונים.
בהחלט, בין הרומאים ליוונים, בין היוונים לבין עצמם, זאת אומרת, הסלבקים והתלמיים. זה מה שקורה כאן גיאוגרפית. בעצם, ובעקבות כך אגב, כשאנטיוכוס חוזר מהמסעות שלו ממצרים, הוא מתחיל ניסיונות של ביזה מחודשת של המקדש בירושלים. במקביל גם היהודים לא מסתדרים בינם לבין עצמם. יש להם סיעות שמתגלעות בירושלים. אותו ריב בין שמעון וחוניו הולך ותופח לממש מימדים של תהפוכות בתוך העיר, ובניסיון להתקרב לשלטון, מגיע אדם בשם יסון, ומציע לאנטיוכוס הרביעי, הוא יקנה את הכהונה הגדולה, הוא יעביר לו יותר כסף במיסים, וגם רוצה להכניס את ירושלים יותר לתוך העולם היווני, ורוצה להקים גימנסיון בעיר, ורוצה להקים חוקה בעיר, שהיא לא חוקת האבות במובן הזה.
מה שנקרא התייוונות.
ממש כך, הוא באמת בשיאה המתייוונת, ובאמת בשלב הזה אנחנו רואים שהעיר הופכת את הפנים שלה, ואם אנחנו מאמינים למכבים ב', אז העשייה הזאת היא מאוד פופולרית. זאת אומרת, הגימנסיון מלא
והאידיאולוגיה
תופסת לגמרי. אגב, זה לא אומר שנטשו לחלוטין את ה...
לא התבוללות ב-100%.
בדיוק. אגב, גם יש שטוענים שהגימנסיון הזה יכול היה ללמד דברים שמאוד קשורים אפילו ליהדות מסוימת, מה שאנחנו קוראים ליהדות ההלניסטית.
פשוט הסיפור המבני, הבירוקרטי, האדמיניסטרטיבי, עבד. מבחינת הכלים שהיוונים הביאו.
ממש כך. העניינים מחמירים כשמישהו שהוא אפילו יותר קיצוני מנסה לתפוס את השליטה, ואז מגיע מנלאוס וקונה, שהוא מהמשפחה של אותו שמעון שדיברנו עליו בהתחלה, והוא קונה את הכהונה הגדולה, במחיר גבוה יותר ממה שהבטיחו הקודמים, ובעיר עצמה הוא מרשה הכנסה של פסלים למקדש, גם בעידוד של אנטיוכוס עצמו, אם אנחנו מאמינים למכבים ב' ולמכבים א', וכדי להתגבר על המתנגדים שלו מבית, בעצם משוכנע המלך לתת גזרות שמד. ובעצם דבר שאופן כללי לא מוכר לנו מהעולם היווני, שבהם מחליטים להכריח אנשים להיות בדת אחרת, זה סותר כל דבר שאנחנו מכירים, ובגלל זה יש הרבה חוקרים שמאמינים שהמקור לצרה הזאת הוא דווקא מתוך היהודים, שלחשו על האוזן של אנטיוכוס הרביעי, אמרו לו איפה לפגוע בהם, מה הבטן הרכה. גם מבחינה הגיונית, מניין לאנטיוכוס הרביעי חוקי הכשרות של היהודים, זאת אומרת, אם מישהו לא סיפר להם.
כן, מאוד מאוד כן. ספציפי.
אז, ושם מתחילים הסיפורים שאנחנו שומעים במכבים ב' ובמכבים א', על גזרות השמד, האיסור על המילה, על כך שמכריחים אנשים לזבוח, וגם עוד קודם לכן, הכנסת הצלם להיכל. כשנכנס הצלם להיכל, אז המשפחה של המתתיהו פורשת וחוזרת לאחוזות שלהם במודיעין. ואז אנחנו מגיעים באמת, עם גזרות השמד, מגיעים לתחילת המרד.
ואז התחיל המרד, אבל שנייה נתכנס לתוכו. אמרנו שיש את הביזה מבתי המקדש, וזה מוביל לריב פנים יהודי שמובילות למאומות. אנטיוכוס מנגד רואה את העניין הזה ואומר שהוא רוצה לחזק את אותה עשייה שהייתה בתוך העניין של ההתייבנות, וכמובן יוצא עם גזרות השמד. אנחנו מגיעים לעניין הזה של המרד, ופה אני חייבת לשאול אותך, אבנר, מה קורה עם המכבים? איפה הם נמצאים? אנחנו פתחנו איתם, מדברים כל הזמן כמובן על ספרי המכבים, אבל עוד מדברים על התפקיד של המכבים במרד עצמו.
כאן עם גזרות השמד, אנחנו סוף סוף מוצאים מכבים.
יופי, אני הרגעתי, אוקיי, בסדר גמור.
ממש ככה, כמו מכבים א', יש לו פרק שלם שהולך מהתקופה של אלכסנדר ועד הגזרות של אנטיוכוס, ואז רק בפרק השני, כן, הוא אומר, בימים הם קם מתתיה, בן יוחנן, בן שמעון, כהן מבני יריב מירושלים, וישב במודיעין. ובאמת, משפחה חשמונאית, שאגב, גם המילה חשמונאי היא לא ברורה לנו לחלוטין, זאת משפחה של כהנים, ממשמרת יהויריב, והם עולים על הבמה בסיפור שבו נשלחים, ציגים מטעם המלך למודיעין עצמה, שכדי שהגברים היהודים ממודיעין יקריבו קורבן, לאל שאינו יהודי. והם ניגשים קודם כל למתתיהו, כי הוא זקן העדה והוא המכובד ביותר, ואומרים לו, אתה גדול ונכבד בעיר הזאת, ויש לך בנים, כן, המכבים עצמם, כן, ובוא ותזבח, ואם אתה תזבח, ניתן לך ולבנים שלך כסף וזהב ומתנות, ואפילו ניתן לך תואר של אחד מחברי המלך, כן?
אגב, מנסים לשחד
כן,
אותו.
ממש, ממש, והוא מסרב. הוא מסרב, אבל מישהו אחר בקהילה מסכים. וכשהוא רואה שמישהו אחר בקהילה מסכים, הוא הולך והורג את האיש הזה, ואז מרים את נס המרד. אתה יודע, אפשר לומר שההרוג הראשון במרד החשמונאי היה יהודי בעצם, ולא חייל מהצבא של אנטיוכוס. ושם בעצם במודיעין מתלקח המרד. עכשיו, אין לנו איזשהו משהו ארכיאולוגי שמראה לנו שזה ככה קרה, אבל כמו שאומר המתרגם של מכבים א' לעברית, אוריאל רפופורט, זכרו לברכה, כן? הסיפור מסופר היטב. כן? ומי שקורא כאן, יש כאן תיאור מאוד דרמטי של הורג את היהודי הזה על הבמה עצמה, כן?
זאת אומרת, מבחינת המקורות שאנחנו מסתמכים עליהם, מהאופן הזה של להבין האם הסיפור הזה קרה או שלא, אז אין לנו את אותם אמצעים מכולוגיים, כמו במקרים אחרים שכן תיארת לנו קודם לכן, שהיו, אלא פה ההסתמכות היא על כך שהסיפור מסופר בצורה כל כך אמיתית, והתיאורים הם כל כך אמיתיים, שאנחנו מסתמכים על כך, על הסיפור עצמו.
הסיפור עצמו גם נכתב בדיעבד, וכאן אנחנו מגיעים כמובן לתוצאה של המרד הזה, כן? אחרי סדרה של קרבות בעצם של המכבים, האחים המכבים, בהובלה של יהודה המכבי, כנגד הצבא הסלבקי, מגיעים למצב, כן, אחרי הקרבות בבית צור ובית צחריה, שהסלבקים מחליטים להגיע לדין ודברים עם היהודים. וההישג הגדול של יהודה המכבי, כן, בסביבות 164, זה שהוא מצליח לקבל חזרה שליטה על המקדש, אבל עדיין יש צבא סלבקי בירושלים עצמה. זאת אומרת, אם למרד היו שתי מטרות, האחת הייתה מדינית והשנייה הייתה דתית,
כן? אז רק הדתית הושגה.
ממש כך, ממש כך. אחר כך מדובר בעוד סדרה של מלחמות, בתוכם גם יהודה המכבי מת ואחיו מת, ובסופו של דבר עולה שמעון, שמוכרת האוטונומיה שלו על ידי המלכים הסלבקים, וגם בשלב כלשהו גם מוציא את הצבא, רק הוא מצליח להוציא את הצבא מירושלים, ומתחיל את השליטה החשמונאית בארץ ישראל, או באזור, הוא מרחיב את הגבולות. גם הוא, דרך אגב, הוא לא מלך. הוא לא מלך, יש לנו מטבעות מאחריו, אבל אנחנו יודעים שהוא ראש חבר היהודים, אנחנו יודעים שיש, שהעם מתכנס ומכריז עליו בתור כהן גדול, אבל הוא לא מלך.
זה לא הטייטל.
כן, זה לא הטייטל. אחריו עולה יוחנן הורקנוס, שהוא באמת הכובש הגדול של החשמונאים, הוא שולט הרבה מאוד שנים, בעצם עד העשור האחרון של המאה השנייה לפני הספירה, והוא מרחיב את גבולות הממלכה בצורה משמעותית. ובסוף אלכסנדר ינאי, שגם מרחיב את הממלכה, וגם בעצם הראשון שקורא לעצמו בסילאוס, מלך. כל זה קורה כשהאימפריה הסלבקית הולכת ודועכת ודועכת ודועכת, ואל תוך הוואקום הזה, המדינה החשמונאית מצליחה להיכנס.
אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, ולאחר שככה הבנו באמת מה היה הלך האירועים שהוביל המרד עצמו, ובאמצעות המרד והסיפור כולו, כמובן התייחסות למקורות ומאיפה אנחנו מבינים את כל האינפורמציה הזאת, הבנו גם את הנרטיב עצמו. מעניין אותי לדעת כחוקר שבאמת מסתכל על זה בפרספקטיבה, האם הסיפור הזה של מרד החשמונאים, של מרד המכבים, זה מה שהוביל בסופו של יום לעצמאות של עם ישראל בארץ ישראל באותה תקופה?
אני חושב שחד משמעית, כן. היהודים עלו בשלב הזה ככוח המשמעותי ביותר באזור שלנו, מכל דבר בין הנגב לבין דרום סוריה בתקופה הזאת, וזה הכתיב את הטון ליתר ימי בית שני עד שנת 70. גם אם העצמאות עצמה כמובן נעלמה אחרי שהגיעו הרומאים, אחר כך היה כאן מלך, הורדוס היה המלך היהודי, והצאצאים שלו היו מלכים יהודים, וההגמוניה התרבותית והפוליטית והכלכלית בתוך המגבלות האימפריאליות הייתה הגמוניה יהודית, ואגב אלו שאינם יהודים בערים כמו אשקלון או גדרה או עזה או רפיח, מאוד לא סמכו מהדברים האלה, ונוצר מתח לא קטן, שהלך ונבנה, כשבראש של היהודים בארץ ישראל, הדוגמה של המכבים הייתה מאוד מאוד חזקה, והתקווה לשחזר את ההצלחות שלהם, יכול להיות שהייתה דבר לא קטן גם במרידות האחרות שכשלו בצורה נוראית.
אז הדבר הזה גם מאוד מתקשר למה שפתחנו איתו, הנרטיב, הסיפור הזה של ההצלחה, שבאמת אי אפשר להישאר אדישים אליו גם היום.
לגמרי.
דוקטור אבנר עקר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, המון המון תודה.
תודה רבה לך, שי.
תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה? ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי קלוט. תודה על ההאזנה.